שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות. שואל עקיבא, שלום רב, האם ניתן להבין מדבריו של יעקב לפרעו נבואה לעתיד לגבי כלל ההיסטוריה, שמתוך ההיסטוריה של 6,000 שנה בעולם הנוכחי, רק מעט מהימים יהיו טובים לעם ישראל? כן, אפשר בהחלט להגיד את זה. שואל אברהם בן רחל, לפני 3 שיעורים, אמר הרב שיהודה שומר על הייחודיות של בני ישראל, ואילו יוסף הוא הקוסמופוליטי. מדוע יהודה, אשר בתור ראש הישיבה קובע את הייחוד של עם ישראל, נשא אישה כנענית? תודה רבה לרב ולעוסקים במלאכה החשובה של הרבצת תורה ודרך ארץ לעם ישראל. טוב, דיברנו על זה שיהודה עד רבה נושא כנענית ולא מישהי שמחוץ לארץ ישראל. כלומר, מכיוון שיהודה סבור שעם ישראל כבר הגיע לידי, כלומר, תקופת האבות הושלמה, אז מה שנשאר עכשיו זה להקות שורשים בארץ ישראל. וזה המקום הייחודי. ולכן הוא מחפש בין יושבי הארץ הצדיקים עם מי להתחתן. עד רבה, זה חלק מן הייחודיות הארץ ישראלית שלו. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ממזיין שבספר בראשית, בקראת סוף פרשת מקץ. ובפסוק י' ג' אז רשי אמר לנו ולחם אין בכל הארץ, מדובר על המדיניות שיוסף הנהיג בארץ מצרים עוד לפני שאחיו באו. ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד, ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. כן, גם ארץ כנען באותם הימים הייתה תחת שלטון מצרים. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, כלומר כתשלום על המזון שהוא נותן, ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. כלומר, השיטה של יוסף, השיטה הכלכלית שדרכה הוא רוצה לשנות את אופייה של מצרים ולהפוך אותה לדגם האידיאלי של האנושות, זה קודם כל ביטול המטבע. כלומר, המטבע הופך להיות רכוש המדינה, אין יותר מטבע במדינה. שאלה, מה הכוונה שלו בדבר הזה? בעצם הוא מבטל באיזשהו מקום חלק מכוח הקנייה. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען. ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך כי אפס כסף? ויאמר יוסף, הבו מקניכם, ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. כלומר, יוסף רוצה לבטל גם את הרכוש של נכסי דניידה. כן, הרי מה שיש להם זה המקנה. ויבואו את מקנה אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמורים, וינהלם בלחם בכל מקנה בשנה ההיא, ותתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד באדוניקים, תם הכסף ומקנה הבמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוניקים, גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו? כנאותנו ואת אדמתנו בלחם. והנה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תשאר. כלומר, כאן יש הצעה נוספת, ביטול הרכוש הקרקעי, וגם ביטול החירות האישית. ויקן, ותן זרע ולא נמות, ואדמה לא תשאר. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה. עכשיו, לא ברור האם הוא קונה את האנשים, אבל משתמע מהמשך שכן. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעו, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרבתי הארץ לפרעו. זאת אומרת, יש הלאמה מוחלטת של הרכוש. לא רק ביטול החירות האישית, גם ביטול השורשים התרבותיים. למה? ואת העם העביר אותו לערים מצי גבול מצרים ועד קצהו. אחד האופנים לפרש את הפסוק הזה, זה אופן קיצוני, שמי שהיה חי בדרום מצרים עבר לצפון, ומי שהיה חי בצפון עבר לדרום. כלומר, נוף הילדות והנוף התרבותי שבו גדל כל אחד, גם זה בוטל.
זאת אומרת, מהכפרים לערים?
אפשר להגיד מהכפרים לערים, אז זה הפירוש הסופט, הרך, דהיינו שרק מהסביבה הוא העביר לעיר, או שמקצה ארץ מצרים עד קצה הוא שמעיר לעיר. כן? יש גם זה וגם זה בחזל. רק אדמת, עכשיו, יש פה, מה המטרה של יוסף? אגב, צריך להוסיף שגם הייתה לו מהפכה תרבותית שמתוארת ברמז בפרשת מקץ בהתחלה, פרעה אומר, לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם תעשו, שחזל אומרים שהוא מל את כל מצרים. כלומר, יש בעצם המחשבה של יוסף היא להביא לעולם עושר, על ידי ביטול השורשים הפרטיים, שהם הגורם של הקנאה והשנאה והתחרות, וגם האחיזה היתרה בקרקע שהיא השורש של עבודה זרה. הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שהאלילות התחילה מאלת האדמה, תחילה. והמחשבה שלו שעל ידי כך מצרים תהפוך להיות מעין עם סגולה, מכוח ההפריה שמצרים מקבלת על ידי המשפחה של אברהם שאותה הוא מייצג. זה יוסף. היה עוד יוסף, היו עוד כמה יוספים בהיסטוריה שחשבו, לא קראו לו יוסף, אבל התלמיד של תלמידו, כן. וחשבו על רעיונות כאלה, ותמיד זה יהודי שמציע לגויים כיצד לתקן את עולמם. כן.
גם נמרוד רצה לבטל את ה...
כן, אבל לא, זאת לא היה עם ישראל. כן, רק... אדמת הכהנים לא קנה. עכשיו, זה דבר הזה מאוד משמעותי. למה את אדמת הכהנים הוא לא קונה? כהני מצרים. כהני מצרים מהווים את הגרעין הבסיסי של התרבות המצרית. ואת זה, אם אתה לא בן המקום, אתה לא יכול לבטל. אז זה כבר אומר מראש שזה ייקשל. כי ההשפעה, היכולת של ההשפעה של גורם זר בתוך מדינה, זה עד שזה מגיע לליבה התרבותית של אותה מדינה. זה מה שמראש מבשר את כישלון שיטתו של יוסף. רק אדמת הכהנים לא קנה. כי חוק לכהנים את פרעה ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. אז מה זה אומר? זה אומר גם שבבוא הזמן מצרים לא תכיר טובה ליוסף, אלא להפך. תרצה לא לדעת את יוסף. יקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, או לא רוצה לדעת, או שבאמת לא ידע, חדש או לא חדש, נתחשו גזירותיו, אבל זה מה שזה אומר. ולכן הכתוב אומר לנו, שיטה כזו לא יכולה להצליח. בינתיים יש ניסיון כזה. ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, הן לכם זרע וזרעתם את האדמה. והיה בתבואה, אגב, זה שהוא נותן להם את הזרע כדי לזרוע את האדמה, זה גם תואם את תפקידו של יוסף בתור מידת היסוד, שהוא המזריע, הוא המפרה. והיה בתבואות, ונתתם חמישית, לפרעה וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול לטפיכם. ויאמרו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. כלומר זה כאן, אגב, אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה המצרית, שכהני מצרים היו יותר משמעותיים משושלות המלכים. שושלות המלכים התחלפו. אבל כהני מצרים היו תמיד הגרעין שאישר או לא אישר את המלכות. בדרך כלל הם אישרו. אבל בסופו של דבר מצרים זה הכהנים של מצרים. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. ויחזו בה. ויפרו. וירבו מאוד. ויחי. זאת אומרת, יש בין פרשת ויגש לפרשת ויחי, יש רוחב של אות אחת בלבד. בדרך כלל זה או פרשה פתוחה או פרשה סתומה. פרשה פתוחה, השורה נשארת ריקה מאותיות עד סוף השורה. פרשה סתומה, אז יש רווח לבן, אבל השורה נסגרת בסוף הפרשה, בסוף השורה. מה הדבר הזה אומר? פרשה פתוחה היא דבר גלוי, פרשה סתומה היא הצד הנסתר. אבל יש פה פרשה שקוראים לה סתומה שבסתומות. היא יותר סתומה מכל פרשה, כי נסתתמו עיניהם של ישראל. זאת אומרת, מאותה שעה משהו נסתם בעולם וממשיך באופן סודי. לכן סתום, גם בזוהר, כשמדברים על סתימה, דקול סתימין, מדברים על מהלכים נעלמים מעיני האדם שמתרחשים במהלך הגלות. אבל אף על פי שהדבר עוז וחדווה במקומו מתקיים בספירות עליונות בשלמות, אבל עבור מי שיושב בעולם הגלוי, בעולם הזה, הדבר הזה הוא הצרה הגדולה. ואף על פי כן ויחי יעקב. זאת אומרת, בכל זאת, בתוך המצב הקשה הזה יש המשך של חיות שאותו נברר בהמשך.